שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו כאן היום רוצים ללמוד איך להיות טוב יותר, ובכל פעם בשיחות האלה אנחנו לוקחים היבט מסוים מהחיים שלנו, מערכת יחסים מסוימת מתוך החיים שלנו, מנסים ללמוד אותה לעומק, להבין כל מיני תובנות בקשר אליה, ובדרך כלל הן משמשות אותנו לכל תחומי החיים. היום באולפן אנחנו רוצים להמשיך את סדרת השיחות שבהם אנחנו מלמדים אנשים איך להיות הורים. אנחנו רוצים לדמות, בואו ננסה ככה לצייר לעצמנו שאנחנו כאן בקורס הורים. ניצה ואני יכולים לייצג לצורך העניין בשיחה באולפן את כל ההורים. ואנחנו רוצים ללמוד איך להיות הורים טובים יותר. יש לנו היום המון המון בעיות עם התחום הזה של הורות ומשפחה. יש לכל אחד מאיתנו קשיים. באופן אישי אני יודע את זה וכולם מכירים את זה. ואנחנו רוצים ללמוד איך לעשות את זה טוב יותר. ובתוך קורס ההורות, היום אנחנו רוצים להתמקד, התחלנו את זה כבר בשיחות קודמות, בתחום של חינוך מיני. יש לנו ילדים, יש לנו ילדות, הם גדלים, מתפתחים, ואנחנו רוצים לדעת איך להקנות להם גישה נכונה למין, למיניות בכלל. זאת מטרת השיחה שלנו היום. ניצה, בואי תפתחי את הדברים ונתקדם.
אז כשאנחנו מדברים על חינוך למין ולמיניות, חשבנו שאולי הדרך הטובה ביותר ללמוד על זה, זה לעשות איזשהו מסע בציר הזמן לאורך ההיסטוריה, ולהסתכל איך היחס שלנו כבני אדם השתנה ביחס למין ולמיניות לאורך כל השנים האלה, גם בתקופות השונות וגם בתרבויות השונות, וכשהדתות נכנסו. ואולי דרך זה באמת להבין איך בעצם היום אנחנו מחזיקים אולי אפילו בזיכרון הקולקטיבי או בתפיסה שלנו, כל כך הרבה תפיסות שחלקם ממש מנוגדות, ושיש לנו הרבה פעמים מבוכה ובושה, וחוסר הבנה איך באמת צריך להתייחס בצורה נכונה, טבעית ובריאה, כלפי הנושא הזה של קשר מיני, ואיך אנחנו צריכים להעביר את זה אחר כך גם כמובן לדור הצעיר. אז אם אנחנו מתחילים ככה בסקירה של ההיסטוריה, אז אנחנו הולכים הכי רחוק שאנחנו יכולים לזכור, שזו התקופה של העולם העתיק. התקופה של העולם העתיק, זו תקופה שבה היחס למין היה מאוד מאוד פשטני, מאוד בסיסי, מאוד דומה אולי למה שקורה ביחס למין אצל החיות. וזה היה לצורך התרבות, רוויה, התרבות והמשך. אנחנו רואים איזושהי קפיצת מדרגה ושינוי בתפיסה, פחות או יותר בתקופה של כאלף לפני הספירה. אלף לפני הספירה זה התקופה של יוון העתיקה. שם פתאום יש איזשהו שינוי בתפיסה, פתאום כל התחום של המין והמיניות קיבל איזושהי במה מאוד מרכזית, כל הנושא של ההתעסקות בכלל בגוף וביופי של הגוף, היה נושא מרכזי, סביבו היו הרבה מאוד מחזות והצגות וטקסים ו... והייתה שם מתירנות, זאת אומרת, כל הנושא של המיניות ביוון העתיקה, היה כאילו, הכל מותר, הכל מותר, הכל אפשרי, הכל בסדר, כל סוג של יחסים, יחסי מין היו...
אבל זה היה כהתנגדות לתקופה הקודמת. כי בתקופה הקודמת היינו מתייחסים למין כמו לאמצעי השליטה.
תרחיב קצת יותר מה זאת אומרת.
זה כמו במין, כמו בחיות ובהמות. ששם מישהו שהוא חזק, הוא בעזרת המין קובע את השליטה שלו על האחרים. גם כלפי הזכרים, גם כלפי הנקבות. אנחנו יודעים את זה, זה בעריות במיוחד, רואים את זה בצורה ברורה. ולכן התרבות היוונית שאת אומרת, וכל התקופה הזאת היא הייתה כניגוד, כיציאה, כמהפכה, לעומת התקופה הקודמת, שהכל שם היה מותר ושווה כביכול לכולם, לעומת התקופה הקודמת ששם היה דווקא שימוש במין כבנשק, כבאמצעי השליטה. וכאן זה חופש.
זאת אומרת, אחרי השליטה, פתאום יש איזושהי שבירה, והכל מותר, הכל אפשרי, ויש כאילו איזשהו
סוג כולם.
של שוויון.
כן.
הכל מותר. אנחנו רואים שגם בתקופה הזאת כל התחום של הזנות היה מאוד מפותח, היה שם ממש היררכיה כזאת של חזנות ברמה גבוהה וזנות ברמה בינונית ונמוכה. זאת אומרת,
כן, ויחס ממש... לזה היה בעצם חופשי.
נכון, מאוד מאוד...
ומכובד, אפשר ככה להגיד.
כן, פתוח, זאת אומרת, לא היה שום דבר שכאילו עצר מישהו. ואז אנחנו רואים, לצד התקופה הזאת, באזור אחר בעולם, שזה אזור של אודו, שם בין המאה השמינית למאה לפני הספירה, מתחילה להתפתח איזושהי תרבות, ולכתוב איזשהם ספרים, שבסופו של דבר הכתבים האלה הפכו לספר שהוא הספר, אחד הספרים המוכרים וידועים, שנקרא קמה סוטרה, ושם מדברים על התאהבות ועל יחסים בין גבר לאישה ועל הצד הזכרי והנקבי ועל כל מיני וכל הנושא של מיניות וקשר מיני ביחס מאוד מעניין, שזה היה כאילו חדש, אבל היחס של אחד הכותבים שם הוא כאיחוד שמימי.
זהו, בגלל שבכל הדברים אנחנו בעצם חיות, בכל ההתנהגויות שלנו. אלה, האם אנחנו יכולים להוסיף לחיים שלנו משהו מיוחד, שבזה אנחנו בני אדם. בחיי ימין אנחנו יותר מבני אדם. בחיי ימין אנחנו יכולים כאילו לדמות לאלוקות. כשכאן אנחנו מולידים את החיים. אנחנו כאילו כמו הכוח עליון, כאילו הוא יוצר את החיים, ובורא אותנו, אנחנו, אם אנחנו נכנסים לאקט המיני, מולידים את החיים, ובזה אנחנו דומים לבורא. ולכן העניין סביב זה, הוא כל כך גם כן מיסטי. ואפשר להעלות אותו למקום גבוה מאוד, ואפשר להוריד וממש להשתמש בו לכל הכיוונים. לכן צריכים באמת לראות עד כמה שבכל תקופה, כל... ציוויליזציה, כל תרבות לקחה את העניין הזה ופיתחה אותו וממש כיסה אותו בכל מיני כיסויים, או כדי לחסות או כדי הפוך להבליט אותו. וזה הכל מפני שבמעשה הזה אנחנו דומים לבורא. כן. כביכול אותם שני כוחות בבריאה, חיובי ושלילי, שמולידים את החיים בקשר ביניהם, כן? את פרוטונים, אלקטרונים, האטומים, ומזה כל ההתפתחות של החומר. כאן גם כן פלוס ומינוס, כגבר ואישה מולידים את החיים, משותפים ביניהם, ובזה האקט המיני הוא נוח מאוד לעשות ממנו פולחן האלוקי. כי אקט הגבוה והיצירתי שבטבע.
זה מעניין, עכשיו שדיברת על זה, פתאום חשבתי שאפשר ללמוד הרבה על כל תרבות, דרך היחס שלה למין ולמיניות.
ודאי, אבל כן. לכל תקופה.
כן, בכל
כי תקופה. כי כולם עוברים כל מיני וזה...
מהלכים ותהפוכות. כן. זה מעניין, חלק עוברים את זה במקביל, וחלק באמת... אתה הזכרת פה באמת פולחנים, ואחד הדברים באמת שהיו נהוגים, זה כל מיני פולחנים כאלה דתיים, שאפילו למשל נושא של פריון, שרוצים למשל שיהיה איזשהו, בתקופה מסוימת, שירד גשם, ושהאדמה תהיה יותר פוריה, ושתצמח, שהאדמה תיתן יבול טוב יותר, אז היה איזשהו פולחן כזה, שבאמת של גברים ונשים, או זכרים ונקבות, או לפעמים הכהנות, של אותו, בכהנות של אותו דת, היו מקיימים יחסי מין במטרה שכאילו מה, שההשפעה של הזיווג שלהם ישפיע על
ה... כתוצאה מזה, כן, כתוצאה מזה אנחנו מחיים את העולם, ונותנים כוח גדול להטבע, ומתוך זה, אם אנחנו עושים נגיד אקט מיני בשדה, אז לשדה יותר כוח, ככה, פריה ורבייה, משלה, בכל מיני צורות. אנחנו נוטים לקשור לזה באמת כוחות עליונים.
זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, האנשים באותה תקופה, האנושות באותה תקופה, האמינה שבאקט שהם מייצרים, הם משפיעים על הטבע באיזשהו אופן.
כן, כן, ודאי.
וזה נכון? או שזה איזושהי תפיסה?
אנחנו כולנו קיימים מתוך חלק זכרי ונקבי, וודאי שבקשר הנכון ביניהם אנחנו יוצרים את החיים, גם בתוך התאים שלנו, גם בתוך המוח שלנו, מהתנגדות ו- 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 וקשר, כל האנליזה וסינתזה של, של הדברים, פירוק וחיבור, מזה אנחנו כולנו קיימים, מזה באה לנו התפתחות החומר והתפתחות השכל והתפתחות הרגש, הכל זה בא מחיבור הסתירות. ולכן כאן גם כן מין הוא מסמל לנו את היסוד של החיבור בין בעצם יצורים המנוגדים. וכשהם כבר מנוגדים לאורך כל הבריאה שלהם, מהגופנית ונפשית ועד הרוחנית. ולכן חיבור הנכון ביניהם, ודאי שהוא יכול להביא אותנו להתעלות הרוחנית. וזה בעצם הנושא שצריך להיות בסוף ההתפתחות שלנו. אחרי שאנחנו עברנו את הכל וראינו את הכל ולמדנו מכל הדורות ומכל העמים, אנחנו צריכים בסופו של דבר לקבוע איך אנחנו משתמשים במין בצורה הנכונה, כאמצעי להשגת המטרה, באמת מטרה העליונה של האנושות. וכאן אנחנו כן יכולים להגיד שהקשר הנכון בין המינים הוא יכול להיות כיסוד לקשר הנכון בין כל האנושות. כי עליו אנחנו יכולים לבנות יחס לקשר נכון בין בני אדם, מפני שהקשר למין הוא אצלנו בצורה טבעית קורה, ומחמם אותנו וכביכול מקרב בינינו. והקשר בין בני אדם הפוך, יש לנו כאן סלידה ונטייה להתרחק ולהשתמש בזה בצורה הפוכה. אז אם אנחנו נלמד איך אנחנו יכולים להתקרב זה לזה במין בצורה נכונה, זה יעזור לנו גם כן להתקרב בינינו בכלל, בין בני אדם, בין תרבויות, עמים, בצורה נכונה.
אנחנו נמשיך במסע שלנו ככה על ציר הזמן ונגיע פחות או יותר לתקופה של ככה ההתעוררותה של הנצרות. כשהתחילה להתעורר הנצרות, פתאום התחילו איזושהי גישה שמגבילה, שמתבוננת על המין כחטא, חטא הקדמון.
כוח שלילי וחיובי פעם גובר את זה ופעם גובר את זה. אז בתקופת היוון היה גובר כוח, נגיד חיובי למין, וכאן זה כוח השלילי שוב. וכך זה...
זאת אומרת, התהליך ההתפתחותי הוא כל הזמן משחק בין ה...
ארבע תקופות.
כאילו בין מותר לאסור, מותר אסור, משהו כזה?
כן. ארבע תקופות הן צריכות לעבור עד שאנחנו קובעים מתוכם, מתוך ארבע תקופות, פלוס מינוס אחד, ואחר כך פלוס מינוס שני, פלוס מינוס קודם כל בדרגה הגשמית, פשוטה, פלוס מינוס אחר כך בדרגת האידיאולוגיה, איזה דתות, ואחר כך אנחנו קובעים סוף סוף הצורה האחרונה הנכונה, שקשר ביניהם. לא שזה על זה וזה על זה קובע, אלא חיבור בין כולם, בין שניים.
עכשיו, הרעיון הזה של להסתכל על החטא הזה כחטא קדמון, מאיפה הוא מגיע הרעיון הזה? של להסתכל, בעצם הנצרות מסתכלת על המיניות, על המין, בכלל, על אדם וחווה, על מה שקרה שם, כאיזשהו חטא קדמון שבגללו כל האנושות סובלת עד היום הזה.
כן.
ומשם בעצם נלקח הרעיון הזה. למה? כי החטא מקושר לתאווה. אמנם תאווה זה לא רק מין.
זאת אומרת, מין זה לא תאווה.
כן.
אקט מיני בעצמו, שהוא מושרש בתוך הטבע, אנחנו לא מייחסים לא לדומם ולא לצומח ולא לחי, שהם מתחברים ביניהם. שמתחברים פרוטונים, אלקטרונים לאטומים, אנחנו לא מייחסים לזה חטא. אנחנו לא מייחסים חטא לצמחים, שהם מתקשרים ומתרבים, וגם כן לא לחיות. אנחנו מייחסים חטא רק לדרגת האדם, לאדם בלבד.
אז מה באמת החטא כאן?
כי הוא משתמש במין, בצורה שזה בא מצידו ולא מצד הטבע. יש כאן שימוש במין, מכוון, מפותח, מעוות, לכל מיני צורות שהם מעל, מעל דרגת החי. ולכן כל מה שיוצא מעל דרגת החי, מלכתחילה הוא בא בצורה לא מתוקנת, אנחנו משתמשים בזה לא כדי שהטבע מחייב אותנו, ואנחנו צריכים באמת לבצע אקט מפני שזה הטבע מחייב, אלא אנחנו עושים את זה מפני שאנחנו בעצמנו רוצים ליהנות. וההנאה הזאת לצורך עצמי, שזה בא לא כי הטבע מחייב, שאנחנו מסתכלים ככה לחיות, אנחנו רואים שממש רואים בהם איך הכוח הטבע פועל בהם ומחייב אותם לזה לעשות. גם בתקופות, גם בעונות. זו באמת הוכחה מאוד, מאוד ברורה. לא בא להם חודש לפני התקופה וחודש אחרי התקופה, נגיד, אפילו כמה ימים. אלה דווקא בתקופה הזאת הם צריכות להזדבק. זהו. ואצלנו לא. אצלנו אנחנו משתמשים בזה כדי ליהנות, ועושים מזה תרבות, ועושים סביב זה פולחן, ועושים, אנחנו מייצרים כאן ממש תעשייה שלמה, שגם כן, זנות גם כן נמצא דרך אגב אצל חיות גם כן, אבל בצורה אחרת לגמרי. כן, כן.
באמת?
כן. יש על זה מחקר. לא אחד, יש הרבה מחקרים. אבל מה אני רוצה להגיד, ש האדם משתמש במין, זה לא רק מין. אותו דבר בעיקר הנוצרות, היא אוסרת גם כן ליהנות מהאוכל, כן, המופרס וכל התאוות האחרות. כן? שם בכלל, העניין הוא להיות...
חטא התאווה זה אחד החטאים
כן, ובתאווה, אז העניין המין הוא יסודות.
כן.
של תאווה, ולכן זה אסור, ולכן זה, יש לזה כל כך יסורים חמורים ועונשים חמורים.
זאת אומרת שם בעצם התחיל הרעיון של התנזרות, של, של, של התנזרות, זאת אומרת של
אז מי ש... אז התנזרות לא מאקט עצמו היה מלכתחילה, אלא מזה שמשתמשים בו לצורך הנאה. כי זה העניין של החטא. וגם כן זה נובע באמת מהתורה, שמה החטא? שהשתמשו במשהו לצורך עצמי, ורק קוראים לזה זיווג, שחיבור, זיווג זה חיבור, חיבור בין רצון ליהנות ותענוג, שני הכוחות, שבקשר ביניהם הם מתמלאים בסיפוק. אז אם הסיפוק הוא לצורך עצמי, הוא תמיד יוצא על חשבון הזולת. ולכן הוא אסור. ולכן זה נקרא חטא. סליחה,
לא הבנתי את השתי כוחות. מה אמרת לגבי שתי כוחות?
שיש לי פלוס ומינוס. ואני מחבר ביניהם, נגיד, תנור. אז אני יכול על ידי פלוס ומינוס לחמם אוכל, לחמם אוויר, ליהנות, נכון? אם אין לי התנגדות בין פלוס ומינוס, אלא אני מחבר אותם בצורה שמקצר אותם זה על זה, אז יש פיצוץ, קצר.
כמו בחשמל?
כמו בחשמל, כן.
אוקיי, אני לא מכיר כל כך את כל הטכניקה.
בסדר, ניקח כל דבר אחר. אם אנחנו לוקחים שני הכוחות מנוגדים, אנחנו יכולים בקשר ביניהם לקבל תוצאה חיובית ותוצאה שלילית. אבל ברור שאנחנו ביניהם יכולים לקבל איזה עבודה, כי יש כאן אנרגיה באחד יותר ובאחד פחות, זה פלוס וזה מינוס, יש לנו איזה אנרגיה, כן? כאן זה מים גבוה, כאן זה מים נמוך, אם מים נופל ממקום גבוה למקום נמוך, יכול לסובב לי תחנת קמח, נגיד, לא חשוב איזה משהו, כן? זאת אומרת, תלוי איך אני משתמש בפלוס ומינוס. כוח חיובי, נגיד שזה נקרא גברי, כי הוא מתגבר ויש לו כוח חיובי, כוח השלילי נקרא נשי, כי זה נקיבה, נוקבה, נקף, שצריכה לקבל כביכול את הכוח הגברי, ואז אם יש לנו חיבור בין שני כוחות האלה הללו, אז אנחנו יכולים להשתמש בזה, או לצורך הנאה עצמית, שזה נסגר בתוכנו, או אנחנו יכולים לעשות מזה איזושהי תועלת חיצונית גדולה, בחיבור הנכון בינינו, שזה יהיה לטובתנו, לטובת המולידים, כן, הילדים שאנחנו מולידים, ולטובת האנושות. כל העניין שנמצא לנו בתורה, הוא מדבר על איך אנחנו משתמשים בכוח החיבור בינינו, שזה נקרא זיווג. זה כוח החיבור. איך אנחנו משתמשים בכוח החיבור בצורה חיובית. אבונה. כן? שמעשה הזה יהיה בונה, יהיה נותן פריחה. החטא זה נקרא שלא השתמשו כביכול אדם וחווה בקשר ביניהם בצורה הנכונה. הם כל כך נכנסו לתענוג, להנאה עצמית, שכתוב שהיה שם אכילה פעמיים, כן? או אכילת חטא צדת. בפעם ראשונה הם גילו תענוג מאוד גדול בהתקשרות ביניהם, ובפעם שנייה הם כבר הלכו ליהנות מתענוג הזה, כמו שכתוב, אכלתי ויוכל עוד. וזה בעצם החטא. כי פעם ראשונה שאני עדיין לא יודע מה אני הולך לגלות, זה לא חטא. ואם הייתי מגלה שזה תענוג גדול מאוד, אבל הייתי משתמש בו, נגיד, אני לא, 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 לא יודע עכשיו איך להסביר, למען החברה, למען העולם, לא למען הענאה עצמית, אז התענוג הזה היה מותר, כן? לשימוש. אלה כל החטא שמשתמשים בו דווקא לטובת עצמנו. ולכן, בכל העניין הדתי, החיבור הזה בין גבר ואישה, כמו שבכל התרבות בכלל, הוא מאוד מאוד מורכב ומשובח. אבל יסודו, איך אנחנו משתמשים בעצם בקשר בינינו. וכאן השאלה, האם אנחנו יכולים להשתמש בקשר בינינו, הטבעי, שאנחנו באמת נמצאים כל הזמן בנטייה לזה, ולא חשוב באיזה תרבויות, ובאיזה בכלל תקופות ההיסטוריות. איך אנחנו יכולים להשתמש בקשר הזה בינינו, לצורך בניית החברה הנכונה, חינוך הנכון, יחס שלנו בינינו, משפחה הנכונה, חינוך הילדים בצורה נכונה, למין. האם אנחנו מסוגלים את זה לפתוח וללמד את עצמנו וללמד את הדור הצעיר, סוף סוף להשתמש בדחף, בנטייה כל כך חזקה, בצורה שזה באמת ישנה את העולם לטובה?
זו שאלה מאוד, מאוד מעניינת, שאנחנו עוד נרצה לפתח אותה באמת, איך לוקחים את שני הכוחות האלה, איך משתמשים נכון בקשר הזה לצורך חיבור ובנייה חיובית, ובאמת לא אולי מה ש...
האמת שאין לנו שום דבר חוץ מזה. אין. מפני ש...
חוץ ממה?
חוץ ממין, חוץ מקשר בין בני אדם. אני אפילו לא מדבר על גבר ואישה, בכלל בין בני אדם. כי אנחנו גם כן רואים היום בחברה שלנו האנושית, וגם כן זה היה במשך כל ההיסטוריה, רק אנחנו היינו תקופות שזה היה נסתר, היינו מצניעים את זה, שקשר המיני הוא לא דווקא גבר ואישה פיזיולוגי. זה סתם בין שני אנשים, ויש לנו גם כמו בהומוסקסואליטית ובלסבים, כל הקשרים למיניהם, וגם כן בכלל בחברה האנושית, שאחד גדול מהשני. למה אנחנו לא יכולים לקרוא לזה גם כן התקשרות כאילו בין המינים? אחד יותר גדול ואחד יותר קטן, אחד הוא פלוס, אחד הוא מינוס. אין? זאת אומרת...
מה זאת אומרת אחד יותר גדול מהשני?
יותר שולט מהשני.
אוקיי.
שני גברים שאחד יותר חזק מהשני. השני כנקיבה.
כן.
נטש כוכב כנקיבה.
כן.
זהו. יותר חלש כאילו, כך נקרא. וכולי. זאת אומרת, אנחנו רואים גם כן בטבע, במין החי ובמין הצומח, יש החלפת מין, שכל אחד יכול, אם צריך, לקבל מין אחר. אפשר להפוך, אם יש צורך להתרבות להמשך החיים. זאת אומרת, העניין הוא חיבור ושימוש במין הוא הרבה יותר רחב. ממה שאנחנו היום כך מסתכלים רק על איזה זיווג מ- 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 גבר ואישה. ואלה כאן זה כל ההתקשרות בעולם, כל ההתקשרות בין חלקי העולם, היא כולה כך בנויה על זה. כוח עליון וכוח תחתון. כן?
למה אגב כוח השולט או הכוח החזק או הכוח העליון הוא מיוחס לכוח הזכרי, והכוח כאילו התחתון, החלש יותר, הוא משוייך לכוח הנקבי?
כי כך זה מצד הטבע. כי הדרב הנקיבה נקראת נקיבה, נקב, חוסר. כאילו חסר. והגבר שמתגבר, ולכן עכשיו, אם אנחנו מדברים על הטבע האדם, ואנחנו מדברים על האדם עצמו, אז אם הוא חלש, הוא נקרא כנקיבה, ואם הוא מתחזק ויכול להשפיע ויכול להתגבר, אז הוא נקרא גבר, ממילה התגברות. זאת אומרת, זה לא שהוא נולד כך, אלא לפי העבודה שלו על עצמו. זאת אומרת, להיות זכר ונקיבה כאן, עניין, ואנחנו רואים את זה במינים לפעמים, שמתחלפים, ובזמננו זה עוד ועוד ועוד יתרבה כל העניין הזה, שזה שייך ליחס האדם, לקשר עם האחרים. או באיזה צורה הוא מציג את עצמו. אם הוא משפיע לכולם, הוא נקרא גבר. אם הוא חייב לקבל מכולם, הוא נקרא נקיבה. מה העתיד? שאני גם ישפיע לכולם וגם מקבל מכולם.
מה זה משפיע?
משפיע, ממלא את כולם לפי רצונם. וגם כן אני בזה צריך לקבל מכולם, כי אין לי מה להשפיע לאחרים. ואז יוצא שאנחנו כולנו כאילו מגנט שיש לו שני כתבים, כן? גם פלוס וגם מינוס. שמצד אחד אני חייב לקבל מכולם, ומצד שני אני משפיע לכולם. וזה גם גברים וגם נשים.
זאת אומרת, מעבר למעטפת הפיזית,
כן.
הגופנית, שנניח כן. אני אישה, נולדתי נניח אישה, אז יש בי את הצד הזכרי ואת הצד הנקבי. זאת אומרת, אני יכולה להתנהג פעם אם אני משפיעה, אם אני נותנת, אז אני בעצם כגבר, ואם אני בעמדה של מקבלת, אז אני בעצם אישה.
כן.
זאת אומרת, ההיבטים האלה של הזכר והנקבה, הם גם
בתוכי. אנחנו רואים שכך אנחנו תמיד מתנהגים, כל הזמן אנחנו משחקים. אנשים רק כך, אנחנו רואים איך שהם שולטות. אז
למה לקבל זה נחשב כאילו...
חלש יותר.
כן, נחות כאילו.
לא, 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 לא.
זהו, אז תעשה לי סדר פה.
יופי. אם אנחנו יודעים איך לקבל נכון כדי למסור לאחרים, אז זה לא פחיתות מצב.
זה לא מצב נחות.
לא, לא, לא.
אז מה זה לקבל נכון?
לא פחיתות דרגה.
איך, מה זה לקבל נכון?
לקבל נכון שאני גם כן מתקשר כדי למסור את זה. ואני בעצמי הופך להיות כאיזה צינור המקשר בין כולם. כולם יכולים דרכי להשפיע לכולם. אז עכשיו... ואז יוצא שמצד אחד אני פתוח לכולם לקבל מהם, ומצד שני אני פתוח לכולם להשפיע להם. וכך כל אחד ואחד. ואז השפע, ממש ההרגשה הטובה, ההתקשרות הנכונה, היחס היפה הנכון, עובר בינינו, בין כולנו, ואנחנו בעצם כולנו נמצאים במצב שניטרלי, כביכול. כולנו קשורים לכולם, וכולנו נמצאים בחיבור האינסופי בלתי מוגבל.
זאת אומרת, אני יכולה להשתמש באקט המיני כסוג של תרגיל, שדרכו אני יכולה ללמוד...
עכשיו השאלה, למה ניתן לנו, בחיים שלנו, האקט המיני, עם הנטייה גדולה אליו, עם כל התרבות ש... כל התרבות בסופו של דבר... היא נוצרה דווקא עקב זה. זה ציור ומוזיקה וכל מה שיש לנו. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים כעטיפה לזיווק, לחיבור. זיווק הכוונה כאן חיבור.
לא הבנתי בדיוק.
כל ההתפתחות האנושית היא כדי להגיע ל... חיבור בינינו הנכון, שנהיה כולנו כמערכת אחת אינטגרלית כמו כל הטבע, ושאנחנו נביא את עצמנו למצב שכל אחד ירגיש את עצמו שהוא גם מקבל וגם נותן. ולכן, מדרגת החי שהתחלנו להתפתח לדרגת המדבר, כל ההתפתחות שלנו היא איך אנחנו נתייחס למין, כאוכל מין, כן, זה העניין. אז אוכל זה בסיסי ביותר, בלי זה לא קיים את החיים, זה ברור. אבל המשך לחיים, הלאה, אחרי זה, זה דרגת המין. אז איך אנחנו מתייחסים, איך אנחנו נארגן את המין, כדי להיות בקשר הנכון בינינו בדרגת האדם, לא בדרגת חי. כי מה בעצם אנחנו רואים מהטבע? אם היינו נשארים בדרגת החיות, לא הייתה לנו בעיה עם המין. שהתחלנו להתפתח לדרגת האדם, כל ההתפתחות שלנו בזה שאנחנו נמצאים בקלקול הקשר בינינו. וקשר בינינו הוא כבר קשר אמיני. גם כן בין בני אדם, גם כן זכרים נקיבות, לא חשוב באיזה צורה. זה בכל זאת מין. ולכן, איך אנחנו התפתחנו, שרצינו בכל תקופה ותקופה, לעשות מקסימום שימוש בדחפים שלנו, בקלקולים שלנו. עד שאנחנו מגיעים למצבנו כאן, ועכשיו, איך, השאלה היא עכשיו, איך אנחנו נשתמש ביסוד הזה של הנטייה למין, בצורה שזה יכול לתקן לנו את כל החברה, את כל החיים שלנו. יוציא אותנו מהמשבר הגדול הזה רב גווני. זה בתנאי שאנחנו נתחיל להבין איך לסדר את היחסים בינינו. וכאן אנחנו עוד נראה בעתיד הקרוב עד כמה שאנשים התעסקו במין בצורה, הם אפילו לא ימצאו בו כל מיני תענוגים, יהיה להם איזשהו מין בדיקה, בירור של היחס הבעייתי לזה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד, תעזרו לי איך לבטא את זה. הם יראו ויבינו שבלי מרכיב הרגשי שהם יכולים להוסיף למין, אבל בצורה נכונה, הדדית, הם לא יכולים לבנות צורות הנכונות של קשר משפחתי, נגיד. שמשפחה אחרת לא קיימת. לא כדאי לי להתקשר לאיזה אישה, ולהיות איתה קשור בחיי משפחה, אם אני לא מקבל ממנה סיפוק, שאני לא יכול לקבל במין. אלא אני צריך כאן מעבר לזה, שיחד עם הקשר מיני, אני יגיע איתה לקשר פנימי, רוחני. אחרת זה יש, אין בעיה. יש כמה שרוצים ואיך שרוצים, בבקשה. כן, לכל אחד ואחד. אלה ההשתוקקות היא תהיה בזה הרעב, תבוא מחוסר קשר בין בני האדם, וקודם כל, רעב, הרגשת הרעב, היא תבוא מזה שחוץ מהאוכל, התאווה הבסיסית הזאת, היא אצלנו ריקנית, והיא דווקא מכניסה אותי לייאוש.
אמין?
כן, בטח. חוסר. אתה, חוסר המילוי ממין, מכניס אותי לייאוש. אם אנחנו דיברנו שכל התרבות, שכל החיים שלנו בנויים על המין, בסופו של דבר, זה מהאלקטרונים ומזנים וממה שאתה רוצה. הכל מה שאנחנו מסתכלים, הכל מה שאנחנו בודקים, אנחנו רואים כאילו חלק הנגדי בהתקשרות. זה לא סתם אני רואה אישה או אני רואה גבר. כשאני מסתכל על העצים ועל השמיים ועל כל דבר, אני רואה את הדברים שהם הפוכים ממני.
מה פירוש?
אני לא יודע איך להסביר את זה.
אתה כגבר או אתה כאישה?
זה לא חשוב.
כאדם?
כאדם.
אוקיי.
שאני רואה, שאני מזהה משהו, זה נקרא שאני רואה דברים שמהם אני נהנה. או ההפך. מפחד, דוחה.
אתה יכול לתת דוגמה?
כל דבר. שאני רואה צבע, שאני רואה אור, שמש, חושך, בני אדם, חיות, לא חשוב מה. אני מזהה אותם מפני שאני מזהה אותם ברצון ליהנות שלי.
וכשאני רואה
אישה... שהוא החומר שלי.
כשאני רואה אישה יפה.
אישה יפה, לא יפה, גבר, לא יכול, לא, 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 לא חשוב, ילד, זה לא חשוב מי. אני רואה אותם כולם רק כי ממלאים את הרצון לקבל שלי.
ממלאים את מה?
ממלאים את הרצון ליהנות שלי. אחרת לא הייתי מזהה אותם בכלל שהם קיימים.
הם עוד לא ממלאים, אני מפנטז כאילו.
לא, אני לא יודע מה זה ישראל נקרא ממלאים.
נגיד אני רואה אישה יפה.
העין מתמלה. מאיפה היא מתמלה?
אני קולט אישה יפה.
נגיד, אתה כל הזמן לאישה יפה. אני רוצה להגיד לך שבכלל, כל החיים שלנו הם כך בנויים. לא רק אישה יפה. כל החיים שלנו הם בנויים בזה שאנחנו מזהים, זה נותן לי תענוג או נותן לי איסורים. באמצע אפס, אני לא מזהה.
גם מבחינה פוטנציאלית, זאת אומרת, גם אם זה לא נותן לי או לא נותן לי, גם הפוטנציאל של זה להביא לי טוב או...
שאתה מזהה משהו, אתה מבין פוטנציאל או לא פוטנציאל, זה לפני פוטנציאל אפילו. שאני מזהה משהו, מזהה שזה נמצא, שזה קיים. אני מגלה שזה קיים אך ורק מפני שאני נהנה מזה או נדחה מזה. או נמשך או נדחה. אחרת אני לא הייתי מזהה שדבר הזה הוא נמצא בשדה ראייה שלי. אחרת לא, הוא לא היה קיים.
אוקיי.
כי אני מזהה את זה ברצון לקבל שלי. ברצון לקבל שלי אני מצייר את הדבר. אז אני מסתכל, אתה אומר אישה, אני מסתכל על אישה יפה. למה מה זאת אומרת יפה? שהיא ממלאה את הרצון ליהנות שלי.
איך היא ממלאה?
בזה שאני מסתכל. ראייה שמיעה, טעם ריח משוש, חמישה חושים שלי, יכולים מכאן במשהו להתמלות. אז אני נהנה.
כן.
או שאני ההפך. או שאני דוחה אותה, לא רוצה ליהנות למען תענוג יותר גבוה. לא רוצה למלות את עצמי בתענוג של הראייה, נגיד של אישה יפה. אז אני חושב על איזה דברים יותר גבוהים. אז גם כן דברים יותר גבוהים, זה כמו אישה יפה, רק פי כמה יותר, שמהם אני נהנה. ואז זה גם כן נקרא תענוג מיני. למה? כי אני מינוס, חוסר, שרוצה ליהנות. עכשיו, האישה היפה הזאת, היא גבר או אישה כלפיי?
אישה לגמרי.
לא, גבר.
למה?
כי היא מביאה לי תענוג, ואני רוצה אותה. אני נמצא בחיסרון. אני כלפיי כנוקבה, כנקף.
איבדתי אותך, לאט לאט. יש אישה יפה. פה אני מבין. אני מסתכל עליה, נהנה רק מלהסתכל עליה, חוש הראייה, אמרת פועל, כל החושים פועלים, אני כבר נהנה.
כן.
יש לי בראש כבר דמיונות, פנטזיות, אוטומט, הלאה.
כן.
מה מפה?
מפה אני אגיד לך שאתה מסתכל עליה כמו אישה, והיא כלפיך כמו גבר. כי היא יותר שלמה ממך. לך חסר למעלות את עצמך, אז אתה כאן הנוקבה,
נוקבה זה
חיסרון.
נקבה, מהמילה
כן,
נקבה.
כן, נקף. והיא כלפיך, כמקור התענוג, כגבר, כהתגברות. אתה מבין?
כן.
זה רגע, רגע. זאת אומרת,
היא יותר... אני זקוק לה.
היא יותר שלמה, כן.
אני
יותר,
זקוק לה.
נכון.
אוקיי.
לא, אתה מוכן על ארבע לבוא אליה.
נכון.
אתה גבר?
הבנתי, אוקיי, זאת אומרת, זה דינמי, מי שצריך את מי הוא הנקבה.
כן.
אוקיי, עכשיו, מה שסקרן אותי מאוד קודם, אמרת שהיום, מה שקורה זה שחוסר המילוי ממין מכניס אנשים לייאוש. איזה מילוי אנחנו מחפשים במין שאין אותו היום, והוא מכניס אותנו לייאוש? מה לא קיים היום בהתקשרויות המיניות בין אנשים, בין בני זוג, לא משנה בין מי, שלא ממלא אותנו מספיק ולכן אנחנו בייאוש? מה אין היום בסקס?
אנחנו היום יורדים לייאוש מכל החיים. ודיברנו שכל החיים שלנו הם בנויים על המין. ולכן אנחנו לא יכולים ליהנות.
למה?
אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא יודעים איך ליהנות מהתקשרות בינינו, שכולם, כל סוגי ההתקשרות בינינו, הם נקראים מין.
למה אנחנו לא יודעים ליהנות? זה הדבר הכי טבעי, הכי בסיסי. אמרת שאפילו בפעם כמו חיות היינו מקיימים יחסי מין. אז למה היום פתאום בסוף ההתפתחות שלנו, אנחנו בני אדם, נאורים, התפתחנו, השגנו, לא יודעים ליהנות מהדבר הכי בסיסי. יש פה איזושהי סתירה.
לא, לא. כי פתאום אתה מגלה על ידי התפתחות שלך, שמין עצמו לא ממלא אותך.
במה הוא לא ממלא אותי?
אתה עוד לא מודע לזה, אז אני אספר לך סוד.
אוקיי, כן, אני בעד.
תוכל ליהנות פי מיליארד יותר ממה שעכשיו, או יותר עוד. אם אתה מגיע לחיבור לא פיזיולוגי בלבד, כן? לחיבור הגשמי, כמו זכר ונקיבה, כמו אצל חיות, עם כל השכלולים שאתה שם ממציא בסביב זה, בצורה, כבר אני לא יודע באיזה פנטזיות, שם מייצרים את האמצעים למיניהם. אם אתה מגיע לקשר לא פיזיולוגי בלבד, ולא על ידי כל מיני שכלולים וקבלת כל מיני תמריצים למיניהם, לא חשוב מה. אלא אם אתה מגיע לקשר הפנימי ביניכם, כן? לפני ההזדווגות, בזמן, אחרי זה, אבל קשר ברמה יותר גבוהה, כן? שסך הכל הקשר הפיזיולוגי הוא כאן נותן לך רק הבסיס להתקשר בצורה פנימית נפשית, שיהיו ממש כאחד בלב אחד, בהרגשה מיוחדת, בהשלמת הנשמות. נו, אני לא יודע איך להסביר את זה יותר, אני לא חושב שגם כן זה אפשר להעביר מאחד לשני, אבל ממש בהשלמת הנשמות, כן? אתה מתחיל לקבל תענוגים בדרגה שהיא, נגיד, פי מיליארד, אני אומר את לחבר, בלי להגזים ככה, פי מיליארד יותר גדולה.
מה אני צריך לעשות בשביל זה? להרגיש כאלה עוצמות
של תענוג? אתה בשביל זה צריך להיות מקושר לשותף שלך במעשה הגשמי, גם כן כשותף במעשה הפנימי.
מה פירוש?
זה באמת הזיווג הגבוה, נעלה, שאליו אנחנו צריכים להגיע. ולכן כל המשבר שאנחנו חווים היום, הוא כדי לחייב אותנו לחפש התקשרות כזאת.
אז לא הבנתי, מהי ההתקשרות הנוספת? אמרת, אתה צריך להיות מקושר לשותף
שלך. בדרגה יותר גבוהה מהדרגת החי.
מה זה אומר?
עכשיו אנחנו מפתחים דרגת החי.
דרגת החי זה נגיד הקשר המיני עצמו?
כן. פיזיולוגיה.
כמו חיות.
כן, כמו חיות. אבל אנחנו עשינו סביב זה תרבות למיניהם, וכל מיני אמצעים, וסרטים, ומה מה לא.
זה גם נכלל אצלך ברמה הזאת
של דרגת חי.
חיות כאילו יותר משוכללות, נגיד.
אפילו רומנים, ואפילו מוזיקה, ואפילו כל היצירות שלך, הכל מה שעשית תוך אלפי שנים, זה הכל לייפה את המעשה הגשמי הזה של 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 זכר ונקבה, שני חיות מזדווגים.
אוקיי.
לא יותר מזה. לא יותר מזה, ממש ככה. זה אותה דרגה.
אוקיי.
תדבר על כל היצירות היפות באמת ביותר במין האנושי.
זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, כל הציר הזה של ההיסטוריה של האנושות, שנגענו בו ככה בנקודות, היה לו מין מותר, אסור, מותר, אסור, מותר, אסור,
כל מיני. זה כדי רק להגיע כדי לסיום.
אבל העוצמה של ההנאה נשארה אותה עוצמה.
בסופו של דבר, כמה שאנחנו משתדלים להגדיל אותה, כן. על ידי כל מיני אמצעים, כימיות וסרטים והכנות לזה ועוד ועוד וניתוחים למיניהם, מה לא עושים? אנחנו לא מסוגלים לקפוץ לאותה דרגה שלשם באמת יש לנו חיסרון.
מה פירוש יש לנו חיסרון?
חיסרון להתקשרות הפנימית בינינו, כי שם יש התפרצות. האורגזמה בדרגה ההיא זה פי מיליארד, אני אומר לך, לפחות כן? יותר גדולה בעוצמה ממה שאנחנו יכולים להרגיש אם תאסוף כל התענוגים בכל החיים שלך למקום אחד.
אוקיי, אז כדי להגיע לאורגזמה הזאת פי מיליארד, אני צריך להוסיף להתקשרות שאני מכיר היום, ההתקשרות המינית בינינו, עוד משהו, כן? כך אמרת, צריכים להוסיף התקשרות נוספת, ברמה גבוהה יותר. כן. מה זה ההתקשרות הנוספת שאותה אני צריך להוסיף, לפני שאני מתקשר עם בת הזו?
זה צריכים, לזה צריכים להגיע על ידי, על ידי התקשרות, נו מה להגיד? זה נקרא בדיוק חינוך האינטגרלי.
לא, אבל מה ההתקשרות בעצמה? לא מה האמצעי להגיע לה, תתאר לי אותה. מה ההתקשרות בעצמה, שאם אני אוסיף אותה, יהיה לי אורגזמה פי מיליארד?
שאנחנו מגלים עד כמה שאנחנו צריכים זה לזה, כדי להגיע לאותו מקום הגבוה.
אני צריך אותה?
אתה צריך, כן, נגיד, כן, אם אנחנו מדברים על משפחה, כן, אתה, אותה.
אז המודעות הזאת שאני זקוק לה, כדי להגיע לאורגזמה הזאת פי מיליארד, זה איזשהו תנאי מקדים?
ודאי.
אז בוא תתאר לי, מה
זאת אומרת, כי אתה בוחר בה, כי אתה בוחר אותה, לא לפי הגזרה שלה, אלא לפי ההכנה שלה הפנימית נפשית.
הכנה למה?
לחיבור איתך הפנימי.
מה זה החיבור הפנימי? שאני מבין שזה כאילו המילת מפתח, כן?
כן. החיבור,
אם אני מוסיף להתקשרות שלי היום עם, עם בת הזוג שלי, שהיום אני יודע לעשות התקשרות ברמה מסוימת, אם אני מוסיף להתקשרות הזאת ימינית גם התקשרות פנימית, אני יכול
אתה, להעצים. לפי מה אתה בוחר עכשיו הפרטנר שלך לזיווג הגשמי? היית בוחר לפי הצורה החיצונית.
או אופי, השלמה פנימית, מכלול.
אני לא חושב שאת... זה כבר לחיים הגשמי, לחיי משפחה. אני מדבר לקשר הגשמי.
לקשר מיני בלבד.
כן.
כן, אז בעיקר לפי איך היא נראית.
לפי החיצוניות.
לגמרי.
נכון, זהו. אז כאן אתה הולך לעבוד בצורה פשוטה. זה כמו שאנחנו צריכים לאכול כדי להשיג איזושהי מטרת חיינו. כך אנחנו צריכים לבחור באישה שהיא לא דוחה, וזה מספיק, כדי לקיים איתה את מטרת חיינו.
אתה מדבר על בחירת בת זוג?
כן.
לא זה אני שואל, יש לי בת זוג.
לא,
אתה
לא,
אומר,
לא,
יש לי כבר בת זוג.
לא, אנחנו לא מבינים זה את זה.
אוקיי.
אני מדבר איך על ידי קשר, אני לא, לא אכפת לי בת זוג, יש לך או לא. אני לא מדבר עליך. אני מדבר על אדם שהוא עכשיו רוצה להקים קשר נכון, רוחני, וכדי להגיע לקשר רוחני, לפסגה הרוחנית, הוא צריך גם כן קשר גשמי.
מה זה קשר רוחני?
קשר רוחני, בדרגה יותר גבוה מדרגת החי.
זה החיבור הפנימי הזה שאתה
כן,
מדבר בין אנשים,
כן,
מעבר להתקשרות הגופנית?
ברוח, כן, זה ברוח כבר. הוא לא קיים בצורה גשמית בלבד. בצורה גשמית אנחנו גם כך עושים את זה.
אוקיי.
וכמה שיכולים ליהנות נהנים, וזהו. אנחנו רוצים להוסיף לזה עוד קומה.
כן.
אז בשביל זה אני צריך לא אישה יפה, אלה שלא דוחה בלבד. זה הכרחי, לא יונה ולא ישובח. תשמע, בסבלנות. זאת אומרת, אני צריך כאן למצוא אישה שהיא רק לא דוחה אותי, פיזית, וזה מספיק. זה נקרא תנאי הכרחי, ולא מותרות. כל היתר אני בונה איתה בצורה פנימית, נפשית, רוחנית, שאנחנו מתקשרים בינינו כדי להגיע לחיבור הפנימי. לחיבור הפנימי. לשם זה יש לנו קשר. ואנחנו מתחילים לפתח אותו בהתקשרות הדדית, בזה שכל אחד מכניע את עצמו כלפי השני, כל אחד רוצה להתחבר לשני, למעלות רצונות זה את זה, כן? ועוד ועוד ועוד, לפי כל התורת הקשרים שאנחנו דיברנו עליהם, שהם קיימים כאן בינינו, כמו בין גבר ואישה, או שני חברים, שני שותפים, וכן הלאה וכן הלאה, כמו בקבוצה. ואז אני מגיע איתה, שזה ממש השותף שלי, מגיע איתה לדרגת החיבור הרוחנית, שנקרא זיווג. גם בצורה הרוחנית זה נקרא זיווג. כי שני מנוגדים הגיעו לקשר, לחיבור ביניהם, על ידי ויתור הדדי. למען ההתקשרות בדרגה הזאת עליונה. ואז הם מתחילים להרגיש בקשר ביניהם איזה התגלות מסוימת, מיוחדת מאוד. שזה ממש מפני שעשו ויתור, אנחנו דיברנו על פלוס מינוס וצריכה להיות איזה התנגדות ביניהם. כן? אז זה שכל אחד מוותר על עצמו, אז יש התנגדות ביניהם המשותפת. ואז על פני ההתנגדות הזאת, כן? שהם למרותה מתחברים, הם מגלים שם את התענוג ממין הרוחני, זאת אומרת בדרגת האדם, ועל זה גם כן דיברה תורה, שזה כבר תיקון החטא. זה? ולזה אנחנו צריכים להגיע, ואם תלך עכשיו מתוך זה, לראות את כל המשבר שלנו, וכל הבעיות שיש לנו, וכו' וכו'. אתה תראה שהם כולם כך, כאילו מסתדרים, כדי לכוון אותנו לזה. ויהיו יבוטים במין, וכל מיני בעיות, עוד ועוד יותר, ואנשים לא ידעו איך להתקשר, ובכלל הם לא יראו זה את זה, כי יחפשו משהו, אבל אין מה. גם היום, לפני 100 שנה, לפני 1000 שנה, חיפשנו איזשהו תענוגים חוץ מזיווג, שם אוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, משכלות, לא. היום אנחנו, אפילו בדברים בסיסיים, אנחנו לא מוצאים את התענוג. אם אתה פותח טלוויזיה, חוץ מאוכל ומין, אין לך כלום. כי ממשפחה והלאה כבר הכל זה נמחק. וגם בזה כבר אנחנו נמצאים בזה שהתענוג הולך ונעלם. לכן הוא ממלא את הכל המסכים, כי אז מה יישאר לנו?
אתה אמרת, דיברת פה על תופעה שבאמת האנשים מתחילים להרגיש שאפילו ההנאה מהדבר הבסיסי ביותר לכאורה מהמין, הוא כאילו נעלם להם, הם לא מצליחים באמת ליהנות ממנו. ובאמת...
הרצון שלנו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים להוציא מזה. לכן אנחנו רוצים להוסיף לזה כל מיני תרופות, כביכול, כל מיני אביזרים למיניהם וכן הלאה.
ובאמת אנחנו רואים כסוג של תופעה, כשמסתכלים על זה, אז באמת מה שמאפיין את התקופה הזאת, שהנושא של דיכאון וייאוש, הוא משפיע בצורה מאוד חד משמעית על החשק המיני, ובאמת הרבה, הרבה, הרבה מאוד אנשים מאבדים בכלל את החשק שלהם.
כן.
הרבה מאוד באמת מודאגים מזה, ועכשיו כשאתה הסברת את זה, אז פתאום הבנתי שזה גם איזושהי הבנה מאוד גדולה אולי שאדם צריך להבין אותה היום, שחלק מהאובדן של החשק, שהוא החשק הטבעי ביותר של האדם, החשק המיני הוא נובע כתוצאה מזה שהוא הגיע לאיזשהו סוף של תקופה מסוימת, כן. שבה הוא כבר לא יכול יותר ליהנות אולי מהמיניות בצורה לא. שהייתה מקובלת עד עכשיו, וזה באיזשהו מקום מזמין
אנחנו
אותו.
אנחנו עוד לא מבין, האנושות עדיין לא מבינה מה חסר לה. ואנחנו בחינוך האינטגרלי, בחלק המיני ובכלל, כעיקרון, צריכים מזה להתחיל ואת זה להסביר. כי כל החינוך אחר הוא תלוי בזה.
אני שמתי לב לנקודה מעניינת.
איך זה נקרא? האינסטינקט העיקרי?
האינסטינקט החייתי, הבסיסי?
הבסיסי, זה בעברית העגולה.
אינסטינקט בסיסי, נכון. עכשיו, זה מאוד מעניין שגם אני שמתי לב, שאנשים שמאבדים את החשק המיני שלהם, בדרך כלל באמת מאבדים את החשק לחיות. זאת אומרת, יש קשר מאוד הדוק בין
כן,
תחושה
כן.
של חיות, של ויטליות, ובין החשק המיני. זאת אומרת, זה כאילו איזושהי אנרגיה.
ברגע אחת... שאדם מפסיק להימשך לזה, הוא כבר מתחיל לרדת מהחיים. כן.
אני הייתי רוצה רק להבין בדקה שנשארה, מה זה אתה אמרת ש... אפשר להגיע לתענוג ממין רוחני. מה זה מין רוחני? מה זה תענוג ממין רוחני? איך עושים מין רוחני?
אני אגיד לך.
כן.
אני לא מכיר כל התשוקות שלי. אני רוצה אני יודע שאני רוצה ליהנות. ואני כל הזמן מרגיש את עצמי שאני לא נהנה. שאני לא מספיק. אפילו שאני נהנה מהאוכל. משהו ככה. רגע אחד. חצי שעה, או אפילו 5 דקות עד שאני ממלא את הרף העיקרי הראשון. זהו, אותו דבר עם המין. שנייה אחת והכל עובר, כן? ומיד אחרי שנייה אחת, זה, שנייה זה, אתה כבר חושב על משהו אחר, נכון? זה נפסק מיד, אצל גבר נשים זה קצת אחרת, אבל בכל זאת. מה אני רוצה להגיד? אני רוצה ליהנות, כן?
מאוד.
מאוד. אני רוצה ליהנות מכל הסוגי התענוג שיכולים להתעורר בי, שיתעוררו בי תשוקות, כל התשוקות שלי, בבת אחת. אבל יחד עם זה, אני רוצה למלות את כל התשוקות שלי, גם כן בבת אחת, ועד הגובה שאני אפילו לא מכיר אותם. כי אני רואה שבכל זאת אני נשאר ריק. זאת אומרת, יש לי עוד... כל מיני תשוקות, ואני לא יודע אפילו מי הם, מה הם, ואיך ליהנות. כן? אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, משכלות, נו ומה? אני רוצה שיתגלו כולם, ויתמלו כולם, ולתמיד. זה נקרא זיווג הרוחני. לא רע.
כן, לא רע. יש שיעורי בית? תגיד. משהו, איזה תרגיל קטן לשיעורי בית. אני רוצה את האורגזמה פי מיליארד. תן איזה אורגזמה פי 10, קודם כל, בפתיח. מה אני צריך לעשות?
בית,
מה אני צריך לחשוב?
לחשוב איזה אתה צריך להיות כגבר, ואיזו היא צריכה להיות כאישה, השותפה לך להשגת הזיווק הגבוה הזה. נעלה.
הזמן שלנו נגמר, תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה לך, ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. תענוגים, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.